שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בכ"ז ניסן תשפ"א, ואנחנו רוצים היום לדבר כמה שנספיק על שני נושאים שאפשר לדבר על זה הרבה מאוד. נעשה את זה בתמצות על שני נושאים שמעסיקים אנשים שונים, וגם כן הגויים מתחילים לדבר על זה בצורה קצת מאוד שלא קשורה למציאות. אחד זה הנושא של הכוזרים, ואם נספיק נדבר גם כן על הנושא של עשרת השבטים. אנחנו יודעים שמחבר ספר הכוזרי היה רבי יהודה הלוי, והוא חי כיוון שאני שומר את זה גם כן, מדבר את זה לכאלה שלא יודעים את בריאת העולם, את התאריך, נדבר כל הזמן לפי הספירה הנוצרית. הוא חי בין 955 לספירה הנוצרית עד 1005 בערך, והוא חיבר את זה אז. הוא כותב שלמעשה הסיפור עם הכוזרי, החבר שואל שאלות, הכוזרי שואל שאלות את החבר שהוא יהודי 400 שנים לפניו, זאת אומרת בשנת 500, בערך 400 שנים לפניו, בערך שנת 550 לספירה הנוצרית. ולמעשה יש כאלה שאומרים אפילו שהוא חיבר את זה, בן 50 הוא היה רבי יהודה הלוי שעולה לארץ, וחבר, הוא כותב את כל המאורע הזה בלשון כוזרי, בלשון הכוזרי. אחר כך יש מי שמעתיק את הלשון ערבי, ואחרי זה רבי יהודה אבן תיבון ללשון העברית. מי באמת היה אותו חבר? בספר בעל שפתי ישנים הוא כותב שרבי יצחק הסנגרי, הוא חיבר בעצם את הספר הכוזרי המקורי. אחר כך מצא אותו רבי יהודה הלוי והעתיק אותו ללשון ערבי. אוקיי? עכשיו, בעל ספר האמונות בהקדמה שלו הוא קורא לו רבי יצחק סנגרי, זה אותו חבר שדיבר עם מלך הכוזר. ולגבי עצם הסיפור הזה עם הכוזרים, יש איזה אחד שכתב, הוא קורא לזה היסטוריון בשם קרמזין, שהוא כותב את תולדות מלכות רוסיה. אז הוא כותב באמת שהאמת הדבר שמלך אחד בארץ כוזר חיפש בדת משה וישראל, ואומרת, נהיה נתגייר, ומלכו אחריו כמה מלכים, אני קורא אגב מהמבוא לספר הכוזרי, ומלכו אחריו מלכים אחרים, יהודים, זמן של 250 שנה. אז יוצא לפי זה, אם זה בשנת 550, אז עד 550 ו-250, זה שנת 800, 900, אבל האמת היא אנחנו תכף נראה שזה גם היה אחרי זה. כיוון שכותב אליו למלך כוזר, רבי חסדאי בן יצחק, שהוא היה בזמן המלך, כשהמוסלמים שלטו בספרד, הוא היה בקורדובה, בזמן המלך עבד אל רחמן, זה לפני 1,000 שנה בערך. על כל פנים, העם הכוזרי הוא ענף יחד עם הטורקים, לפי איך שהם מספרים, שהם מבני יפת, בן נוח, שהבן שלו היה תוגרמה, והבן הזה היו לו 10 בנים. והם שכנו ממערב לים הכספי, שהפרסים והערבים קוראים לו לים הכספי ים הכוזר. בין הים הכספי לים השחור. ולמעשה, על החוף ים הכספי, כן, יש כל מיני אומות שם גם כן, טרטרים, מוקים, סלג'וקים, כל מיני יושבים שם. במאה ה-13 לספירה הנוצרית נקרא החלק הדרומי מהאי קרים בשם קזריה. ישבו בו מבני כוזר אחרי שהוגלו מארצם. בערך בשנת 1520 לפני הספירה נתן המלך אטילה, זאת אומרת המלך, אתם יודעים, זה ידוע, המלך האונים, שהוא השתלט על הכוזרים והם צריכים לשלם לו מיסים, אומרת, לפני כן, סליחה, קצת לפני כן, ובשנת 1520 לפני הספירה, אז גם כן הבולגרים התגברו עליהם, אבל זה לא היה הרבה זמן, הם לא נכנעו הרבה זמן לעמים האלה של הרונים והבולגרים, והם בסוף נלחמו בבולגרים, ואפילו שבו את המלך ששמה בתאי, ואחר כך הם פשוט היו פחדו מהם, כל השכנים שלהם, היו מאוד גיבורים. והם פרו ורבו, עד שהמלך הפרסים היה צריך לבנות חומה ענקית כדי להגן על הארץ שלו, ושהם לא יכבשו אותו. ועד היום יש את החורבות הזאת של איזו חומה אדירה ביותר, שנשארו עד היום. גם קיסרי יוון מאוד רצו להיות איתם בשלום, לקחו מהגיבורים שלהם להיות שומרי ראש של הקיסר היווני. אז עד אז הם היו עובדי אלילים כמו כולם, והמלך שלהם קראו לו חכם או חגן, וכאשר הם גדלו והצליחו, הם התחילו לפתח חקלאות, עזבו את, לא רק את רועי צאן, והארץ שלהם חולשת בעצם שעה על חוף הימים האלה ונערות גדולים. והממלכה של העיר הבירה, שם הייתה לשפת הנער, הוולגה, במקום שהים הכספי נשפך לשם, ושם העיר, שהעיר הבירה שלהם, קראו לזה ולנגיאר. בכל פנים, זה היה באמת ארץ, היה להם ארץ ענקית, ובשנת 1300 לפני הספירה הנוצרית, ככה זה מופיע בספר הכוזרי עצמו, במאמר הראשון, בסימן מ"ו, המלך שם שבדינסטיה נקרא חכם, אז מלך החכם בולן או בולה, שהיה מלך חכם וצדיק, והוא היה הראשון שחיפש לדעת איזה דת אמיתית, והוא זה שהיה זה שהתגייר. ואז היה בחוק שכולם צריכים כן מצוות, שלא יושב גם כן איש על כיסא מלוכה אחריו, אלא אם כן ודע לדת ישראל ובשם אלוקי יעקב יקרא. והם שמעו את החוק הזה והניחו אחרי בולן מלכים יהודיים במשך, מה שאמרנו, 250 שנים. והיועץ שלו תמיד היה חכם יהודי, לייעץ לו בכל דבר. הם, העם הכוזרי מאוד חיבד את המלכים, להיכנס אליו היה צריך להגיע בהשתחוות על הארץ ככה, ורק כשנותן לו את האות הוא יכול לעמוד. אפילו אם הוא הולך במקום קבר של קבר המלך, הוא מיד משתחווה אפיים ארצה. והציות היה ממש עיוור. אם המלך אמר לאחד מהשרים שלו, לך ותמות, הוא היה הולך הביתה ומתאבד. על כל פנים, זה היה פחות או יותר, יש כאלנו מכתב מלפני 1,000 שנים בערך, כפי שאמרנו, מקורדובה, והוא כותב את המכתב, הוא רבי חסדאי בן יצחק, הוא כותב למלך הכוזרי לפני 1,000 שנים, רוצה לדעת שיספר לו את כל הקורות שלהם. כותב שהוא נמצא בזמן המלך עבד אל-רחמן, בן מוחמד בן אל-רחמן, בן חכים. והוא רוצה שהוא יספר לו את כל הקורות שלהם. ואז מלך הכוזר עונה לו, המלך הכוזר שהיה אז, קראו לו יוסף. והוא אומר ככה, דה, שאנחנו בני יפת בן נוח, ובנים של הבן שלו תוגרמה, ותוגרמה בספרי ייחוסים שיש לנו, יש לנו ספר אילן יוחסים של אבותינו, של אותו תוגרמה, הבן של יפת בן נוח, היו 10 בנים. הוא מנה אותם פה, הראשון הגיור, תירוש, עבר, והבן השביעי קראו לו כזר. הוא השביעי. וכתוב אצלו שבימיו היו אבותיי מעט מאוד אנשים, והקדוש ברוך הוא נתן להם כוח וגבורה, ועשו מלחמה עם גויים רבים ועצומים מהם, ובעזר האל גירשו, וירשו את ארצם, וברחו, ורדפו אחריהם, עד שהעבירו אותם ברחו, עד מעבר לנער הגדול ששמו דונה, עד היום הזה. והם חונים על נער הדונה, שזה קרוב לקושטנטינה, זאת אומרת, ממש יד אימא של טורקיה. והם ירשו את כוזרים את ארצם, אחרי זה עברו דורות, עד שעמד מלך אחד ושמו בולן, מה שהזכר אותו לפני כן, בתאריך שהזכר אותו לפני כן, הוא היה איש חכם ירא אלוקים, בוטח בכל ליבו, והוא הסיר את כל האנשים האלה, את כל המחשפים ועובדי אלילים מהארץ, ונראה היה לו מלאך, הוא ראה מלאך בחלום, שמר לו בולן, השם שלח אותי, גוד, שלח אותי אליך, לאמור, שמעתי את התפילה שלך והתחינה שלך, הנה ברכתי אותך והרבתי אותך, ואני אקיים את המלכות שלך עד סוף הדורות, ואני אשמיר את האויבים שלך, זה, ואתה תעמוד בבוקר, זאת אומרת, הוא עמד בבוקר, ותנה לפני השם, וכך עשה. ואז המלאך נראה אליו שוב בחלום, אמר לו, ראיתי את הדרכים שלך, ראיתי את מעשיך, ידעתי שתלך אחריי בכל לבך, ואני חפץ לתת לך מצוות חוק ומשפט, ואם תשמור את המצוות המשפטים שלי, זאת אומרת, המלאך אומר, לא בשם השם, אם תשמור את המצוות המשפטים שלי, אני אברך אותך ואני ארבה אותך. ואז הוא אמר למלאך שדובר אליו, אתה ידעת, אדוני, את המחשבות לב שלי, חקרת את ידיעותיי, שלא שמתי ביטחוני אלא בך. אבל העם שאני מולך עליהם, הם כופרים, מאמינים בלילים, לא, אני לא יודע איך, אם יאמינו בי. אז אולי מצאתי חן ביניך, ואם אולי לחמך, תראה לאחד, תראה גם כן, לעוד איזה שר גדול שלהם, והוא יעזור לי בזה. הקדוש ברוך הוא עשה כרצונו, וגם כן היה אותו מלאך נראה לשר ההוא בחלום, וכאשר השכים בבוקר, בא ואמר למלך שאת כל הסיפור, שאכן בא אליו המלאך, ואמר שהוא ביחד עם המלך, יקבץ אותם, קיבץ את כל השרים והעבדים, ואת כל עמו, אמר להם כל הדברים האלה, וזה ללמוד מצא חן ביניהם, וקיבלו עליהם את הדין, ונכנסו תחת כנפי השכינה. שוב נראה אליו המלאך, ואמר לו, הנה השמיים ושמי השמיים, לא יכלכלו לי את הקדוש ברוך הוא, ואתה בונה בית לשמי. אמר לו, בנו של עולם, מאוד אני מתבייש לפניך, שאין לי כסף לזהב לעשות, כמו שיתכן כאשר ברצוני. אמר לו, אל תדאג, חזק ואמץ, כל החיים שלך קום לך אל ארץ רודלס, שאני לא יודע איפה זה, בין ארץ ארידין, והם יפחדו ממך פחד מוות, והם ימסרו בידיך, והנה זימנתי לך שני אוצרות שם, אחד של כסף, אחד של זהב, ואני אהיה עמך ושמרתי אותך בכל אשר תלך, ותיקח את הממון ותבוא בשלום ותבנה בית לשמי. והוא האמין בו, ועשה כאשר ציווהו, נת נלחם, החרים את המדינה, בנות האלה, ושב בשלום, הקדיש את כל הממון ובנה ממנו אוהל וארון ומנורה ושולחן ומזבחות וכלי קודש, עד היום הזה הם שמורים בידי וקיימים. זאת אומרת, מדובר עוד עד לפני 1,000 שנים. אחר כך הלך שימו בכל הארץ, ושמע מלך פרס, מלך הערבים, שלחו לו שליחים עם ממון, מתנות רבות, עם החכמים שלהם, כדי שהוא יהפוך למוסלמי. המלך היה חכם, אז הוא עשה כך, הוא ציווה להביא קאדי ערבי ואחד מקורות הפרסיים, הוא חקר ושאל היטב ושם אותם ביחד כדי לברר את החוקים שלהם, והם היו כל אחד מפריחים את החוקים של השני ולא היו מסכימים אפילו לדבר אחד. כשראה המלך כן, אמר לחכם של מלך פרס ולמלך ערבי, חכם של מלך פרס ושל המלך ערבי, תלכו אתם כל אחד לכם לאוהלים שלכם בינתיים, עד יום שלישי אני אשלח בעצכם ותבואו אליי. מחרת שלח המלך בשביל החכם הפרסי, ואמר לו, אני יודע שמלך פרס גדול מאלה המלכים של הערבים, ודינו דין מכובד, ואני חפץ בחוקים שלך, אבל שואל אני ממך שתאמר לי את האמת. דין ישראל, זה, אתה, החוקים שלכם יותר טוב, אני רוצה להכיר אותם יותר מאשר של הערבים. אבל תגידי את האמת, דין ישראל ומול דין החוקי ישראל מול החוקים של הערבים, איזה מהם יותר טוב? ענה החכם ואמר, יחי ידנו המלך, לעולם דע באמת שאין דין ואין חוק בכל העולם כמו החוקים של העם היהודי, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל מכל האומות וקרא אותם בני בכורי ועשה עמהם ניסים ונפלאות גדולות, הוציאה אותם ממצרים מעבדות פרעה והעביר אותם בים ביבשה ורודפיהם טיבה והוריד להם את המן והוציא להם מים מהסלע ונתן להם את התורה מתוך אש ונקנו אותם בארץ כנען, נתן להם בית המקדש לשכון ביניהם. אחר כך חטאו לו ויכעס עליהם וישליכם מעל פניו ופזרם לכל רוח. לולא זאת לא היה בכלל כנין ישראל בעולם. וישיבו המלך, ככה דיברת את דבריך? כן, דע באמת, כי אני מכבד אותך. ביום השני הוא שולח להביא את הקדי הערבי, שואל אותו עוד פעם אותו דבר, מה האמת, מה יש בין החוקים של ישראל וחוקי פרס, איזה מהם יותר טוב? שיב לו הקדי שחוקי ישראל של התורה של היהודים הוא הטוב וכולו אמת, ומהם תורת השם וחוקים משפטים צדיקים בשביל שחטאו לו ופשעו בו, כעס עליהם ונתנם ביד אויביהם. ושיבו המלך, כבר דיברת לי את האמת, אומנם אני אכבד אותך, וליום אחר קרא לכולם יחד ואמר להם לפני כל שרים שלו ועבדים שלו, מבקש אני ממכם שתבחרו לי איזה טוב וישר מכל החוקים של איזה, של היהודים, של הפרסים או של שמיני, והתחילו לדבר ולא היו מעמידים דבריהם על יסוד אחד, עד שאמר המלך לחכם הפרסי, דין ישראל ודין ישמעאל, איזה הכי טוב מהם? עונה החכם שדין, ואמר דין של החוקים של התורה, תורת ישראל, זה הטוב. אחר כך הוא שואל את הקאדי, הוא אומר לו, החוקים של התורה וחוקים של הפרסים, איזה הכי טוב? עונה לו, על קאדי גם כן, דין ישראל, חוקי התורה הם הכי טובים, הטובים. ענה המלך, אם כן כבר הודיתם בפיכם שדין ישראל הוא הטוב הישר, ואני כבר בחרתי בזה. כי הוא דין, הם החוקים שעוד מאברהם אבינו, כל שדה יהיה בעזרי, וכל הדבר שאמרתם לתת לי, הוא יכול לתת לי בלי צער, לא צריך את הכסף שלכם, תלכו לשלום לארציכם. ומאותו יום והלאה, עזר לאלוקים, כך כותב לו מלך הכוזר, ואימס את כוחו, והוא מל את בשרו, ברית מילה, וגם את העבדים שלו, ושלח והביא אחד מחכמי ישראל, שיפרשו לו את כל התורה, ויסדרו לו את כל המצוות, עד היום הזה. אנחנו על ההלכות והחוקים של התורה שהנכבדים והאמיתיים שנתברך שמו. זה הקדוש ברוך הוא לעולם, מן היום ההוא שנכנסו אבותינו תחת כנפי השכינה, הוא הכניע אפלנו את כל אויבינו, והשפיל את כל האומות, ועל שונות סביבותינו. לא עמד איש בפנינו עד היום הזה, וכולם לנו משלמים לנו מס על ידי מלכי פרס ומלכי הערבים. טוב, אחרי הדברים האלו, עמד מלך מבני בניו, שמו עובדיה, צדיק וישר, מלך כוזר, והוא חידש את הממלכה והעמיד את כל ההלכות על פי הדין וההלכה היהודית, ובנה בתי כנסת, בתי מדרשות, וקיבץ לרוב מחכמי ישראל, נתן להם כסף זהב לרוב, שיפרשו לו את כל ה-24 ספרי הקודש, ושיפרשו לו את כל המשנה והתלמוד של התורה שבעל פה שקיבלו מסיני, וכל תיקון התפילות והחזנים, הוא היה ירא אלוקים ואוהב את התורה והמצוות. ואחריו עמד חזקיהו בנו מלך כוזר, ואחריו מנשה בנו, ואחריו עמד חנוכה איתי עובדיה ויצחק בנו, וזבולון בנו ומנשה בנו, וניסי, הוא הבן שלו קראו לו ניסי, והבן של ניסי מנחם, בנו ואחרי זה בנימין, ובן אהרון, בנו, ואני יוסף בן אהרון הנזכר, וכולנו, מלך אחר, בן מלך, לא יוכל זר לשבת על כיסא אבותינו. אז ירצון לפניך, ממליך כל המלך, שיתמיד מלכותינו בתורתו ומצוותיו. עד לפה הוא עונה לו את כל מה שהוא שאל לגבי כל השתלשלות הדברים, מה ששאלת לגבי האורך והרוחב של ה... הארץ שלנו, אז הוא מפרט לו את זה, הוא מקושבי הארץ, בעשנה, עד ים קונסטנטינה, אנחנו בשתי חודשים, כולם נותנים לי מס. צד מה, הוא מתאר לו את כל השטח שלו. עד לפה זה הסיפור הזה, עם הנושא הזה, של ה, של, של אותו מלך כוזר, אם זה עבד רחמן, אני לא יודע, נדמה לי שזה לפני 1,000 שנים, כרבי חזקיה בקורדובה, בערך לפני 1,000 שנים. זה עד לפה, עוזר ופה אומר את המכתב, ואין בידינו כי אם נבואת דניאל ואלוקי ישראל, שמהר את הגאולה, ויקבץ גלויותינו ונפוצתנו בחיינו ובחייך ובחיי כל בית ישראל, אוהבי שמו. וזכרת, הזכרת במכתב שלך שאתה מתאבה לראות את פניי, גם מאוד אני רוצה כוסף ומתאבה מאוד לראות את פניך הנעימים. ולו זכיתי להתחבר עמך ולראות את פניך הנכבדים והנעימים והנחמדים, אתה תהיה לי לאב ואני אהיה לך לבן, ועל פיך אישה כל עמי, ובדברך הייתי יוצא ובא ובצדך נכונה, ושלום רב. כן, עד לפה, זה עד לפני 1,000 שנים. עכשיו יש איזה סיפור שמתארך אצל הגויים, שאשכנזים הלכו, שאשכנזים שבגרמניה וזה, הם כוזרים, מה שזה המצאה, מכאן דודה חדשה, אשכנזים נקראים על שם אשכנז, גרמניה נקראת אשכנז, על שם כן, בני נוח, והם, היהודים שמה, שנמצאים שמה, הם עוד הגיעו, גם, היו גם אחרי חורבן בית ראשון, הם הגיעו עד לשם, וגם אחרי חורבן בית שני, לא הגיעו לא מהכוזרים ולא מאף אחד. אז זה בקשר לנושא הזה. עכשיו נעבור, כמובן שיש לנו עוד, אין לנו הרבה זמן, לגבי הנושא של עשרת השבטים שגלה אותם מסנחריב, וזה זה להרבה שעות לדבר על זה. אז בואו קצת, למשל במסכת יבמות, תזיין עמוד ב' בתלמוד הבבלי, שם אמר עמוד המערב, זאת אומרת, יש דיון האם אם אלה שנמצאים במקום של עשרת השבטים, האם אם הם מקדשים, האם זה ברור שהם יהודים או שלא יתערבו? יש על זה דיון שלם גם בגמרא וגם אחר כך בפוסקים ובקורת הראשונים. על כל פנים, מי שהגלו אותם לאיזה מקומות, אז במשנה, במסכת סנהדרין, קי"ד עמוד ב', תלמוד הבבלי, שם מופיע עשרת השבטים, לא עתידים לחזור. וככה דברי רבי עקיבא, רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה יום מעפיל מאיר, אף גם סרטים עתידים לחזור. אז יש פה עוד פעם דיון שלם על הנושא הזה. עכשיו לגבי הסיפור של לאן הם עוגלו. שאומרים, אלה שנמצאים שם, אם אפשר לייחס אותם, שהם כן סרטים, והם לא התבוללו ולא נטמעו. אז אנחנו יודעים במלאכים ב' בפרקים ט"ו י"ז י"ח, כן, שם מופיע כל הסיפור שבכתוב שהם אשור, הם הוגלו באשור למקומות שנקראים חלך, חבור, נער גוזן וערים מדי. וגם הגלות הראשונה בתחילת זה היה השבט הראובני והגדי וחצי שבט המנשה, ואחר כך שאר השבטים, גם הם שתי השבטים וחצי אלה גלו לחלך, חבור והרה ונער גוזן עד היום הזה. זה מופיע בדברי הימים א' בפרק ה'. עכשיו שאלה היא באמת, הבעיה היא לגבי איתור המקומות האלו, איפה הם היום. אז יש מי שאומר שחבל ארץ זה הוא למעשה כל אפגניסטן ופקיסטן של ימינו, ועמו חלקים קטנים של הודו ואפילו מסין ואוזבקיסטן. והעיר רת שבאפגניסטן, זה מה שמופיע, הרת, הרה שמופיע בכתוב. וחלך שמופיע בכתוב הוא העיר בלח. ונער גוזן ידוע בשמו עד היום רד ג'וזן. התרגום נער בפרסית הוא רד. אז גוזן, רד גוזן, נער גוזן. המסלול שלו זה מקנדהאר שבאפגניסטן עד קרוב לקראצ'י שבפקיסטן. הוא אחד מיובליו של הנער הגדול אמו דריה שיוצא מימת אורל, ארל שבאפגניסטן. מסתבר שכל הנער נקרא בכתוב בשם גוזן, שכן אחינו בני השבטים ששוכנים עד היום לאורך כל הנער הגדול הזה, בידיהם הרבה ממנהגי אבותינו, מבדילים בינם לבין שכניהם. על כולם בידי רבים ספרי יוחסין עד יעקב אבינו עליו השלום, ומחולקים לפי שבטים, ראובן, שמעון, גד וכו', בסרטם רבני, שנברי וג'אגי וכו'. והם שומרים את תורת השם תמימה, שמרו את זה עד שהם הוצאו להתאסלם על ידי מוחמד, אחרי שהוא הרג רבבות מהם על קידוש השם. כפן שהם ראו בכל מקרה שזה לא עבדת אלילים, אז הם קיבלו את זה מאונס, ועד היום הם לא נשבעים רק במשה רבנו עליו השלום, ולא מתערבים בגויים כלל. הם יודעים שהם עתידים לשוב לארץ הקודש, לשמור תורת משה בשלמות, ומחכים הם בחיליון עיניים ליום הזה. ובידי שוכני הכפרים המרוחקים מהדרך הראשית, יש ספרי תורה עד ימינו נשמרים באסתר. וכשיש להם איזה זמן, איזה בעיה, איזה צרה, הם הולכים עד לחדר שבו ארון הקודש, ומתחננים לוקי ישראל שיושיע אותם. ושבט גף, כולם, החל מגיל 6, זה גיל חינוך בהלכה, עומדים עליהם כמאה שכתוב בו שמה ישראל באשורית. והם לא יודעים מה זה, אלא שמסורת בידי מאבותיהם, ושומרים על הפאות והסקנים, ומדליקים נרות בשבת, ו-12 חלות בליל שבת, כן, זה גם מופיע על פי מנהג הארי, להדליק 12, על פי הקבלה, 12 חלות, לא שתי חלות, לחם ולחם, משנה. בליל שבת, יש חלקים מהם שצמים ביום הכיפורים, שחל בחשבונם ומקבלים על תארת המשפחה, כמו שכתוב בתורה, רק בלי 7 נקיים, בלי עוד 7 ימים לחכות, כי זה קיבלו עליהם בנות ישראל, והם לא קיבלו על עצמם את זה. ועוד קיבלתי על כל זה עדויות, גם תלמידי יוצאי אפגניסטן, שישבו בקרבם, ואחינו הבוחרים עמהם יחשבו אף הם, כן, אף על פי שהם מעשרת השבדים שעבדו תורתם באורך הגלות, שהם נמצאו וחזרו לצום מחצבתם, חכמי ישראל, כן, קיבלו אותם בלי שום עירור. אכן, יש בעיה מה קוראים ארץ קוש. היא אינה מאשור, וגם לא סמוכה אליה. לא מצינו שגלו אליה השבטים. אבל הנביאים ניבאו על נדחי ישראל שישובו מקוש, בישעיהו פרק י' א', ופרק י' ח', וכן בספר, ב-13, ספר צפניה, פרק ג'. אבל בכולם תרגם שם, על הדף יש את תרגום יונתן בן עוזיאל, תרגם לקוש, אודו. מה שמופיע בכתוב, קוש הוא מתרגם אודו, ולכאורה זה פלא, שהרי זה בכלל לא אחד ליד השני, קוש היא שכנה של מצרים, כמו שמופיע גם בילקות השימונים, ילקות של מדרשים, שהיה לה סכסוך בגבול משותף עם מצרים. וזה לכאורה מה שאצלנו נקרא היום אפריקה, ועודו זה באסיה, כמו שתרגם המתרגם על מגילת אסתר, ועודו ועד קוש, ממדינה דה אינדיה רבה, זאת אומרת ממזרח הודו הגדולה, ועד מערב של קוש, והיה מבדיל ביניהם. אבל אומנם יש קרבה ביניהם דרך ערב סעודית רק, אבל מצרי אורמוז ובאבל מנדב חוצצים ביניהם. כן, מה ראה תרגום להפוך אותם, שהם שניהם במקום, שזה עין וח, מה העניין השבטים לשם? בגמרא במגילה מופיע שרב ושמואל, שהם היו בדור ראשון של התנאים, של האמוראים, בשנת בערך 160 לספירה הנוצרית, קצת לפני כן, אז אחד אמר שעודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, ואחד אמר עודו וכוש, הם נמצאים אחד ליד השני, ולכאורה במה הם חולקים? אז בעצם ככה, אם אנחנו מסתכלים שהעולם הוא כדור, וכן, מה הלשון שאומרת שהם חיים ביחד? לשון עבר, מה הם ברחו אחר כך, נפרדו? המקומות האלה אחד מהשני. אבל בעצם שניהם, מה שהם אומרים, הם לא חוקים בעצם. אחד אומר, לפי המצב היום, שעודו וכוש, אם אנחנו נסכים על כדור, בשני קצות העולם, העגול, שהיה מערבי מפריד ביניהם. ואחד אומר שבזמן החשברוש לא היה ים בכלל. הים הזה לא היה קיים. ולכן הם היו על הגבול ביחד, אחד ליד השני. ובאמת ים זה הוא כמו מין לשון שפורץ מהאוקיינוס, נקרא שהוא בכלל לא, זה לא היה המקום הטבעי שלו. והנה דוד הראובני קרא למדבר הגדול שבחצי האי ערב, הסמוך לעיר חייבר, בשם מדבר חבור. מי שמסתכל על המפה יראה יש דבר מעניין, שהעיר פשבר שבאפגניסטן נקראת בפי התושבים פש חבור, דהיינו מעבר חבור, פש זה מעבר, כן? לידה יש דרך המלך שנקראת מעבר חייבר עד היום. אמנם דרך זו אינה מובינה לחייבר, היא נמצאת בחצי האי ערב לכיוון של ים הפתוח. אבי אומר שחייבר באמת אי חבור, בזמן קדם היה מעבר יבשתי בין הודו לכוש דרך חצי האי ערב, דהיינו חבור. אם כן הגמרא ביבמות ט"ז בעת שתרגמה את חבור בשם חדייב, אינה מדינה עליה המלכה הלני המלכה כפי שמופיע ביוסיפוס פלאביוס ביוסיפון שהוא כותב לרומאים, שהיא נמצאת על שפת נער פרט, וזה חדייף, וזו חדייף כמו הגרסה שמופיעה בגמרא בסרט קדושין עין ב', היא בכלל משהו אחר. או אפשר לומר שהיא אותו דבר על נער פרט בפתח חצי הערב, משם פשטו חלקם לתוך המדבר ההיא. וכמו שמציין אלדד הדני, שהוא מגיע מסרט השבטים אל היהודים, ששבט לפני אלף שנים, לפני פחות מאלף שנים, ששבט זולון יושב סמוך לנער פרט, והיא חייבר הידועה שהייתה בחצי הערב, ושידוע בפי כל מספרי ההיסטוריה על שבטים יהודיים צדיקים שהיו בה, ושנלחמו בגבורה עם מוחמד הרשע, ונרקו על קידוש השם, ולא עם רודתם. אם כן, אין הם אותם השבטים שגלו לחבור. מה שחולקים רב ושמואל באודו וכוש, בזה הם בעצם חולקים, שלפי אחד כבר בזמן אחשוורוש היו מופרדים אודו מכוש, וכל כוש, כן? כבר היו מופרדים אודו כוש, וכל אחד הפך להיות בקצה השני לכן של העולם העגול. בגלל הים שהבדיל ביניהם, ולפי השני, המנד אמר שני, בזמן חשברוש עוד וכוש היו ביחד, כי לא היה ים ביניהם. והפרדה נסתה אחר כך, אם כן בזמן גלות השבטים, ודאי שהיה לכולם, ודאי שעוד וכוש היו חטיבה אחת. ויש לשבטים בארץ כוש, כן? ושם המקום. לכן מפורן היטב איך הנערות שיוצאים מעדן מתפשטים להודו ואין למצרים. טוב, על פי זה גם ניתן לברר את המדרשים שחלקו הגלויות, שחלקו במדרשי חז"ל את הגלויות לשלושה מקומות, את הגלויות של עשרת השבטים, וכלשונם שאחד גלתה לסמבטיון ואחד גלתה יותר עמוק מהנער סמבטיון. וכשם שיש מארץ ישראל לסמבטיון, כך עם סמבטיון עד לשם. כך מופיע בילקוט המדרשים, ילקוט שימוני ישעיהו, ברמת תף סבך תת. והנה הסמבטיון נמצא בקוש, כפי שמעידים רבים וטובים, וביניהם אלדד הדני, וישרו את דבריו גם רב צבח גאון, מתקופת הגאונים, לפני 1,100 שנים בערך. וגם בנו של הרמב״ם, רבי אברהם, חכמי ירושלים בכמה דורות עוד. כולם אישרו את זה. באמת המחק בין ארץ ישראל לרמת כוש, שהיא אתיופיה, ומשם לנער גוזן, הוא אותו בערך 3,000 קילומטר אווירי, ראשון המדרש. וזה, אם כן, אחר כך יש פה שאלה בבית אותו רב צמח גאון, ששאלו אותו אנשי קירואן במרוקו, לגבי אותו אלדד. זאת אומרת, אותו אלדד הדני, שהיה לפני, הגיע מסרת השבטים, הוא בעת המחשבות אמר, איך הוא מתייחס לגבי כל ההלכות שהוא אומר וכו'. אז טוב, אז בואו לא נקרא עכשיו את כל התשובה שלו, של צמח גאון. כל פנים, זה הסיפור עם מסרת השבטים. ויש עוד הרבה מה לדבר על זה, אבל כרגע אני חושב שעד לפה זה פחות או יותר מספיק לדעת פחות או יותר את המיקום שלהם, ולגבי שהם יחזרו, כן, במובן בחז"ל, שהמשיח יחזיר אותם, שהם נמצאים לכאורה יותר משוחים לצפון, ורק בזמן שיבוא המשיח, הוא בעצם יביא אותם. אומנם אנחנו רואים שאנשים מהאגף הנוצרי הפרוטסטנטי הדתי, אולי במסגרת הסדר העולמי החדש, רוצים את כל מי שרק יש לו קצת מנהגים, להביא אותם, שיהודים, להביא אותם לפה ולהגיד שהם בני מנשה. אבל לנו יש דבר מקובל, אם אין לנו מסורת, אחד מהשני, גם עד אליהם, אפשר לדעת איך הם התחילו פתאום לעשות, אולי התחילו לעשות אותו מנהגים. בוא נראה דוגמה למשל, זה שעוסק בזה, זה אחד מהאגף דתי הפרוטסטנטי, אחד בשם אליהו אביחי, למד במרכז הרב, שהוא כבר 60 שנה, הוא עוסק במחקר של עשרת השבטים האלה, אז הוא בעצמו מספר, למשל, אמא שימלונג, שממנו הגיעו בני מנשה האלה, מונים מיליון ורבע איש, ושוכנים בשתי מדינות אוטונומיות בתוך הפדרציה של הודו. מיזורם, שם הם הרוב השולט, ובאוטונומיה מניפו. ישנם מהעם הזה, הוא קובעים לו גם במורמה. עכשיו תראו מאיפה, למה התחילו לקיים מצוות. לא בגלל שתדחזיר. חלום שחלם שם, אחד מהם בשם צלה, שנחשב ביניהם לנביא, ואז בפרוט החלום מתחילים לעזור ליהדות. אנשים מהשילונג, והם פונים למנהיגים ציוניים, בבקשה שיעזרו להם לנות לארץ. אבל לא נענו. במשך הזמן הבינו שלא יוכלו לעזור לארץ בלי חזרה מלאה. חזרה? איזה חזרה? זה הסיפור. הוא מתחיל לחלום חלומות, הם מתחילים לקיים מצוות, וזהו, עכשיו לומר שהם בני מנשה. למה? הם החליטו לשמור תורה מצוות בצורה מלאה, כיום ישנם 800 כאלה כבר פה בארץ. אבל זאת הבעיה הגדולה ביותר, שיש כל מיני עמים, בהודו, בכל מקום, שהם שומרים כל מיני מצוות וכל מיני מנהגים, וגם ביפן. אבל אין לנו מסורת לדעת בדיוק איך הם התחילו לעשות את זה. עד כדי כשאנחנו נבוא ונאמר שממש הם שייכים לעשרת השבטים. יש הרבה כאלה שהלכו לפי הלשונות שלהם, מילים, גם כיף לדעת, מתי הם סיגלו לעצמם את המילים האלו, שנראות כיהודיות. בכלל, הרי בתחילת בריאת העולם, לפי כל המקורות שלנו, דיברו כולם רק לשון הקודש. ואחרי זה שאלוקים בדור הפלגה, שהוא מפיץ אותם לכל הרוחות, והוא משבש אותם, להביא ולהפוך אותם, את השון הקודש שיהיה אצלם, כמו שיש 70 אומות, שיהיה להם 70 שפות. עכשיו, כשיש להם 70 שפות, יש להם הרבה מילים שנשארו בשון הקודש. עכשיו, אותם אומות שמדברים גם היום בשפות האלה, יכול להיות להם הרבה מילים שנשארו להם בשון הקודש. זה לא אומר שבגלל המילים האלה סימן שהם עשרת השבטים בכלל. לכן, זה בעיה מאוד גדולה, ובוודאי שכדי דבר, מי שלבוא לארץ, הם צריכים ממש להתגייר, לקבל עצמם עול מצוות וכו'. כי ברגע שאין לנו מסורת דור אחרי דור, הכל יכול להיות. ראיתם אחד פה פתאום חולם חלום, זה מבואה, והוא מתחיל לקיים מצוות. אחרי זה לא יודעים, אומרים, הנה, רואים, עושים כל מיני מצוות ומנהגים יהודים. אבל זה מאחד שחלם חלום ושכנע אותם. גם תקבל האתיופים, הם בעצמם אומרים שיש להם ייחוס רק עד דור שביעי אחורנית. מה קרה לפני הדור השביעי? מאיפה הם הגיעו? מאיפה הם התחילו לעשות את זה? עכשיו יש עוד דבר. לכל מיני מקומות מגיעים כל מיני יהודים חכמים, חכמים עצומים, ביחס אליהם, ואנשים מושפעים מהם. אנשים מושפעים מהם, ומתחילים לקיים מצוות. זאת לא אומרת שהם יהודים ומעשרת השבטים. אחרי חורבן הבית השני, שגלו בני ישראל ולקחו הרבה שבויים יהודים לרומא, וזה, צריכים להיות עבדים שלהם, הם מושפעו מהחוכמות שלהם, וגם מופיע את זה במדרש, הם ראו שחוכמה אדירה, ובהשפעתם התחילו לקיים כל מיני מצוות, התחילו לשמור הרבה על שבת. עד שהקיסר גזר שמהבני הצולה, מי שישמור שבת, יתחילו עוד מצוות לעשות, אז יוציא אותו להורג. וככה זה נגמר, אבל אחרת, אם לא היה כזה דבר, הם היו גם כן מתחילים לקיים מצוות, הם אומרים אולי עם עשרת השבטים לא. לכן קיום מצוות או קצת שדומים למצוות או מנהגים, זה לא אומר כלום, אין לנו מסורת, אנחנו לא יודעים איך זה הגיע אליהם ומאיפה זה הגיע אליהם. האם זה באמת עשרת השבטים? אנחנו לא יודעים. האם זה שזה אחד חלם חלום כפי שראינו? או חכמים שהגיעו לארצות שלהם והם הושפעו מהאישיות האדירה שלהם, והתחילו לעשות כל מיני מצוות או כל מיני מנהגים כפי שהם ראו מאותו חכם, וזה התחיל להתגלגל אצלם דור אחרי דור, ואז באים לזמן שלנו, אומרים, וואי, תראו, הנה, הם עושים מצוות כמו זה, הולכים עם פירות, סקנים, זה בעיה גדולה מאוד. לכן, אם אין ממש מסורת, ממש דור אחרי דור, והם יהיו מנותקים, אנשים שמנותקים בכלל היו מאיתנו, אנחנו לא יודעים איך זה התחיל אצלם. ואם אולי כן עצרת השופטים, אבל זה ספק גדול. ומה עם, עם העריות, עם ממזרות, שההלכות זה לא כמו, כמו שלנו לגבי החיתונים, זה ממזרים, בעיה גדולה. אם נחליט שהם גויים, והם גרוע, זה בסדר. נגיד שהם יהודים, אז יש, הם לא, בגלל כל הלחץ שמוחמד והחילות שלו, ומפה והנוצרים מצד שני, הם היו הנושאים, התחיל לאבד את הידיעה של כל ההלכות, התחתנו גם עם גויים ונטמעו, כפי שאומרת הגמרא שם מסכת יבמות. יש בעיה גדולה לדעת מי כן ומי לא יהודי. אז לכן זה אי אפשר מזה להקיש לשום דבר לגבי המקור האמיתי שלהם, האם הם מעשרת השבטים או אם בכלל הם ממקום אחר. רק אצל הגויים, גם עם הכוזרים, משהו מטומטם שהכוזרים, היהודי אשכנז, הם מגיעים מהכוזרים, מדמיונות בלתי נתפסים. אנחנו, יש לנו בסורת דור אחרי דור, שמגיעו אחרי חורבן בית ראשון, וחלק הגיעו אחרי חורבן בית שני, ויש שום קשר לכוזרים בכלל. כל הדברים, גם לגבי שלמה המלך, שיש לו הבונים החופשים, התלבשו על כל מקום שמופיע בתנ״ך בנייה, ישר הם אמרו שהם ממשיכים של זה. אז הבניין של שלמה המלך בית המקדש, זה שלהם, יכין ובועז, הם המציאו את זה שיש לו חותמות, היה לו חותמת של מגן דוד, שזה בכלל לא מופיע אצלנו בכלל במקורות שלנו, זה לא מגיע בכלל מכיוון יהודי, ולא היינו אף אחד שעושה את הסמלים האלה, רק כאלה שקצת עזבו את היהודיות, אז הפכו להיות מסורתיים, אז הם עושים בבתי כנסת שלהם גם עם המגן דוד, אבל אין שום מקור לזה. גם לגבי הסיפור משלמה המלך, היה לו 1,000 פלגשים, זה שהוא גייר אותם, אחרי זה הם לא עמדו בכך, והמשיכו לעבוד, להשתורת ולכל מיני עבודה זרה, והוא לא מיכה בהם. לכן בכתובים שלנו זה נקרא על כך כאילו הוא עשה את זה, כיוון שהוא לא מיכה בהם. כמו שאומרים למשל בגמרא, שכתוב הפרה של רב אליעזר בן עזריה יצא עם חבל פרניה בשבת, שאומרים אמרה, זה הפרה לא שלו, של השכינה, אלא כיוון שהיא לא מיכה בהם, רב אליעזר בן עזריה, כן, שהוא היה מהתנאים, גדולי התנאים, לקראת סוף החורבן, לקראת חורבן בית שני, לכן זה נקרא שהיא הפרה שלו הייתה, אבל היא לא הייתה הפרה שלו. זה דבר עם שלמה המלך, כיוון שהוא לא מיכה בהם, מופיע במקורות שלנו, הם יקראו כאילו הוא בעצמו עשה את זה. אם אתה לא מוחה בהם, אז עליך עבירה שכאילו אתה בעצמך עשית את זה. בגלל שלא מחית, הם המשיכו לעשות את זה. אז כאילו זה נחשב שבגללך הם המשיכו. אז לכן נקרא כאילו אתה בעצמך עבדת עבודה זרה. אבל שזה בכלל לא מתחיל בכלל. רק בגלל שהוא לא מיכה בהם. מי שלא אין לו את כל הכללים ואת כל המסורת שלנו, הוא מתחיל לפנטז כל מיני דברים. שהוא עבד להשתורת וכל מיני דברים משוגעים. טוב, עד לפה להיום, תהיה לנו כבר זמן. תודה רבה לכם על ההאזנה, כל טוב.